הסרטון הזה יעסוק בחוב. אני ממש אראה לכם, אתן לכם 5 סיבות טובות למה אתם רוצים, אם תרצו, להיות בחובות. אבל כמובן שצריך להסתכל על זה בצורה חכמה יותר. יש לי בערוץ לא מעט סרטונים שמדברים מה זה חוב טוב, חוב רע, לכן אני לא אגע בזה בסרטון הזה, תחפשו את הסרטונים האחרים. אני רק כן אדגיש שבשונה ממה שכל האוכלוסייה חושבים, שהאוכלוסייה חושבת שחוב טוב זה חוב שהריבית שלו נמוכה, אז זה לא המציאות. כן, ברור שעדיף שהתנאים של ההלוואה יהיו טובים, אבל מה שבאמת הופך חוב לטוב או ללא טוב או לגרוע, זה השימוש בחוב. אם אני משתמש בחובות, שזה הלוואות, לצורך מחיה שוטפת, שזה ממש צריכה, מסעדות, חופשות, אפילו לקנייה בסופר של אוכל, זה לא טוב, זה לא טוב. אסור לי, למעשה, בכללי אצבע, אסור לנו להשתמש בהלוואות, בקרדיט, בחוב, למחיה שוטפת. נקודה. ואני גם אגיד לאלה שככה לא, יש להם ספקות, שימוש בתשלומים זה נקרא הלוואה, זה שימוש בחוב. אוברדרפט זה שימוש בחוב, זה הלוואה בתנאים הרעים ביותר. ואגב, גם ליסינג זה שימוש בחוב. אז ברמה העקרונית, אנחנו משתמשים בחוב אך ורק שאנחנו רוצים לרכוש נכסים או דברים להשקעה. עוד דבר, לפני שאני אמנה בפניכם את 5 הסיבות, זה שאני אגיד שהשימוש בחוב הוא בעיניי צריך להיות מותנה לאנשים שההתנהלות הפיננסית שלהם, לא שהיא טובה, שהיא ללא דופי. כי איפה פה מתחילה הבעיה? כשמישהו לא מתנהל פיננסית נכון, ואז הוא מתחיל להיפגש עם, לצרוך חוב, אז הוא נפגש עם כסף, אבל זה כסף שמקורו בחוב. ואז אם הוא מבולבל, אם הוא לא באמת מתנהל פיננסית נכון, הוא מתחיל להיכנס לתוך עולם המגיע לי, אני עובד קשה, חיים פעם אחת, צריך ליהנות, כל השטויות האלה. והוא מתחיל לנגוס בכספים האלה שמקורם בחוב, והוא משתמש בהם בעיקר לצריכה ולא להלוואות, וסליחה, ולא לייצור נכסים. אז אחרי שאמרנו את הדברים האלה ונתנו את ההזהרה הזאת, שימוש בחוב למי שלא יודע להשתמש בו יכול באמת להיות סוג של חרב פיפיות, אז אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בדברים שלנו. אז קחו את ההזהרה הזאת, אני לא באמת הולך להיות אחראי עליכם אם אתם תעשו שטויות בשימוש בחוב. אז אחרי ההזהרה הזאת והפטור מאחריות, ניגע בסיבה הראשונה למה כדאי לצרוך חוב. הסיבה הראשונה היא כדי לשפר את דירוג האשראי שלכם. ככל שאנחנו צורכים יותר חוב ומחזירים אותו כמובן בזמן ועומדים בתנאי ההלוואה, דירוג האשראי שלנו גדל. אני לפני הרבה שנים רציתי להוציא איזו הלוואה, לקבל הלוואה, ושלחו אותי, אז זה התחיל להיות דבר די חדש, העניין הזה של הדירוג אשראי, והלכתי לבנק, ביקש ממני להוציא דירוג אשראי, הוצאנו דירוג אשראי, והדירוג שלי הוא היה טוב מאוד, שימו לב, טוב מאוד, הוא לא היה מצוין. והאמת, זה מאוד הפריע לי, ולא הבנתי כל כך למה, כי התחלתי לחקור את זה. התחלתי לחקור את זה כי ראיתי דוגמאות של אנשים שמצבם הפיננסי הוא משמעותית פחות טוב משלי, והם קיבלו דירוג גבוה יותר. ודיברתי עם הפקיד בבנק, והאמת שגם הם לא ידעו את זה, והייתי צריך ממש לעשות את המחקר הזה בעצמי, ואז הבנתי את הנקודה. אני באותו שלב פחות השתמשתי באשראי. כלומר, זה שהיה לי מצבת נכסים יותר גדולה משל אחרים, עדיין, ופה זה אפילו משהו שאני הצלחתי להבין אותו, הבנק, הוא אומר, רגע, אוקיי, יש לו נכסים, הכל בסדר, אבל אין לנו הרבה ניסיון איתו בשימוש בחוב. כלומר, אנחנו לא באמת יודעים איך הוא, האם הוא יתבלבל כשהוא יקבל הלוואה. ולכן מאז הבנתי שזו יכולה להיות עצה מאוד טובה לפעמים לצרוך חוב, רק לשם לצרוך חוב, כדי להחזיר אותו בזמן, ואז דירוג האשראי שלנו משתפר. ככל שיש לנו דירוג אשראי טוב יותר, זה אומר שאנחנו נקבל כספים רבים יותר, בתנאים טובים יותר, ואני אגלה לכם עוד משהו, גם במהירות גבוהה יותר. וכשאנחנו בעולם ההשקעות, ואנחנו יכולים פתאום לשים יד על השקעה מאוד טובה, ואנחנו צריכים כסף עכשיו, אז הדבר הזה, היתרון השלישי, חוץ מ סכום הלוואה גבוה יותר ותנאים של הלוואה טובים יותר, גם המהירות זה יכול להיות מאוד חשוב לנו. אז תזכרו, היתרון הראשון בלצרוך חוב הוא דירוג אשראי. ככל שנעמוד בתנאים של ההלוואה, אנחנו נגיע בדרגת אשראי, בדירוג אשראי גבוה יותר. הדבר השני זה שאם נפעל חכם, רוב ההלוואות שניקח הם מוכרות לצורכי מס. כלומר, מס הכנסה משתתף בהוצאה הזאת, הוא מכיר בזה. וזה יכול להיות לנכסים, וזה יכול להיות לדברים בתוך חברות, לא ניגע כרגע לעומק, אבל שימוש נכון באשראי הוא כזה שכמעט בכל צורה, פה תצטרכו להתייעץ עם יועצי המס שלכם, עם רואי החשבון שלכם, אבל שימוש נכון זה אומר ששלטונות המס יכירו בריבית כהוצאה ובעוד כל מיני דברים שקשורים לזה. אז היתרון השני בשימוש בחוב זה שזה פשוט הוצאה מוכרת. אם אתם מכירים את המתודולוגיות שלי, את המחשבה שלי, את האג'נדה שלי, אני אומר שכמעט כל דבר שאנחנו עושים הוא צריך להיות כמובן באופן חוקי, להיות מוכר בצורה כזו או אחרת על ידי שלטונות המס. אחד ההבדלים שבאמת מונעים מאנשים להתעשר זה שהעשירים הם מקבלים כספים, יש להם הכנסות מהעסקים שלהם, מההשקעות שלהם, הם משלמים לעצמם קודם, הם כמעט כל ההוצאות, כל המחיה השוטפת להם בצורה כזו או אחרת באופן חוקי נחשבת להוצאה ורק אז הם משלמים מס. אצל העניים ומעמד הביניים זה בדיוק הפוך. הם עובדים, ברוב המקרים זה יהיה כשכירים, במשכורת כבר המדינה מכניסה את היד לכיס שלהם ולוקחת תשלום מלא של מיסים, ועכשיו הם נשארו עם סכום נטו ביד אחרי שהמדינה לקחה את חלקה, ובסכום נטו הזה אנשים מתחילים לצרוך דברים שהם לא באמת הוצאה מוכרת. אז היתרון השני בשימוש בחוב זה שאם נעבוד איתו חכם, כמעט כל או כל ההוצאה הזאת של הריבית ומה שקשור מסביב תחשב כהוצאה מוכרת. היתרון השלישי בשימוש בחוב זה סוג של ארביטראז'. עכשיו, למה הכוונה? אם אנחנו חזקים בעולם השקעות ותרים כל הזמן אחרי הזדמנויות להשקיע, וזה יכול להיות בחברות, זה יכול להיות בשוק ההון, זה יכול להיות כמובן גם במדדים, בנדלן, אחד הנושאים שקרובים לליבי, אנחנו יכולים למצוא השקעות ש... פרט לעליית הערך שלהם, הם מכניסים גם תשואה שוטפת. ואם אנחנו מצליחים לראות שיש תשואה שוטפת שהיא גבוהה מעלות ההלוואה, זה בדיוק הארביטראז'. אנחנו יכולים להיכנס לעסקאות שאנחנו יכולים, אם אנחנו משקיעים נבונים, יודעים שאנחנו יכולים גם להשביח אותם, כלומר לשפר את התשואה בפעולות השבחה כאלה ואחרות, זה לא המקום בסרטון הזה, ואז יוצא שאנחנו נכנסים לנכס שמניב X אחוזים, ולוקחים מהצד השני כדי לרכוש את הנכס כסף מהבנק, זה החוב, אוקיי? על החוב אנחנו משלמים סכום שהוא נמוך יותר מהתשואה שאנחנו מקבלים. ואז ההפרש בין התשלום לבנק, עלות ההלוואה, לבין התשואה על הנכס, זה ארביטראז', וההפרש הזה נכנס לכסף שלנו. בצורה כזאת אנחנו יכולים הרבה פעמים להגיע למקומות של תשואה אינסופית. כלומר שאנחנו מקבלים תשואה אחרי שכבר כל ההון העצמי שלנו חזר הביתה. אני כן אגיד משהו, תמיד יש נורות אזהרה, תמיד צריך לצפות בסרטונים ולבוא עם שכל, אוקיי? יש מדיניות של ארביטראז' היא בהרבה מקרים פועלת במקום שאנחנו נמצאים בשוק שהוא עולה. כשהשוק כל הזמן עולה, אז אנחנו נראה ממש נסחט את הלימון פה עד הסוף בעניין הזה של הארביטראז'. אבל יש מקומות שגם שוק יכול לרדת, צריך לבוא חכמים, צריך לקנות, לעשות כל מה שאפשר כדי לקנות את הנכסים במחיר שהוא נמוך יותר ממחיר שוק, לקנות נכסים שאנחנו יודעים שיש לנו את היכולת לתרום להם ולהשביח אותם ביצירתיות ובעלויות לא גבוהות, ובכך לשפר את התשואה, ועל ידי זה גם להגדיל את הארביטראז' על הכספים שלווינו מהבנק. ולכן עוד סיבה טובה לשימוש בחוב זה הארביטראז', ההפרש בין עלות הכסף שאנחנו משלמים למי שהלווה לנו לבין מה שהנכס מניב. הדבר הרביעי, היתרון הרביעי בשימוש בחוב הוא מינוף. מינוף זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. היום כשאנחנו ניגשים לקנות נכס נדל"ן, זה תלוי מה המצב שלנו, אבל ברמה העקרונית אנחנו יכולים להביא הון עצמי שהוא רק 20% מהנכס, אולי קצת יותר, וב-20%, 30% מנכס לשים יד על כל הנכס. מה שאומר שכשתהיה עלייה בשווי הנכס, אז אנחנו מרוויחים מזה, אוקיי? כלומר, אנחנו באמצעים הכספיים שלנו, כשאנחנו משתמשים בחוב, במינוף, שזה היתרון הרביעי, אנחנו יכולים לשים יד על נכס ששווה פי 4 ולפעמים יותר ממה שיכולנו להרשות לעצמנו. אגב, זה אחד היתרונות החזקים ביותר של נדל"ן, השימוש במינוף. כי אז אנחנו באמת יכולים לשים יד על כמות נכסים רבה יותר, וכשהעלייה בשווי מתחילה, אז אנחנו פשוט, העלייה היא גם על כספים שהם לא אנחנו הבאנו כסף עבורם, השתמשנו במינוף. אז תזכרו, היתרון הרביעי של שימוש בחוב, אחד היתרונות הגדולים ביותר, המובהקים ביותר שקיימים, זה מינוף. היתרון החמישי בשימוש בחוב זה שהוא חוסך לנו זמן, הוא מקצר לנו את הזמן. ולמה אני מתכוון? יש אנשים, ואני מכיר, אני קורא להם קורבנות, יש אנשים שהם באו בגישה, יש יגידו מיושנת ולכאורה בטוחה, אני לא משתמש בחוב, חוב זה דבר רע, והנה עוד פעם ההבדל בין חוב טוב לחוב רע. אנשים מסתכלים על חוב כדבר רע, נקודה. הלוואות זה מסוכן, כל האמונות האלה שרק מונעות מאיתנו מלהצליח. ויש כאלה שיגידו, אני קונה לעצמי נכס, בין אם זה נדלן, בין אם זה משהו אחר, רק כשיש לי את הכסף לזה. כלומר, אני לא מאלה שמסתכנים ולוקחים הלוואות. אני מכיר לא מעט כאלה, אני מדבר איתכם עכשיו ועולים לי בראש הרבה שמות, הרבה שמות. אני חושב שאחת השמות שהכי קופצים לי בראש, שם הכי קופץ בראש, זה איזה עורך דין אחד שהוא מחולון, שמפני הרבה שנים היינו נפגשים הרבה בטאבו, לפני באמת הרבה שנים, וכל פעם הייתי שואל אותו, מה קורה? כי הוא היה מייצג בעסקאות, שזה בכלל אפרופו להיות סדלר הולך יחף. אמרתי לו, מתי אתה רוכש דירה? והוא כל הזמן אמר לי, אני לא רוצה חוב גדול. הוא לא דיבר על מצב שהוא לא ייקח חוב בכלל. הוא דיבר על מצב שהוא רוצה להיות בשיעורי חוב נמוכים, של משהו כמו 40%, 50%. אבל אז הוא לא קנה, למה? כי היה חסר לו ההון העצמי. עכשיו הוא היה בחור רציני. הוא חסך כסף, הוא חסך כל חודש, והוא היה מבסוט שהדרך שלו זו דרך המלך, אבל מה קרה? השוק כל הזמן קפץ, כל הזמן קפץ, ואז באחד הפעמים שפגשתי אותו, הוא אמר לי כבר במילים האלה, גיא, נשבר לי, אני כבר, החלום של לקנות דירה במקום שהוא רצה, איזשהו מקום בחולון, כבר כנראה לא התגשם, ומה שהוא עשה, הוא פשוט הלך ושכר דירה יקרה יותר, שזה אחת הטעויות שאנשים עושים. בקיצור, הוא שבר את הכלים ואמר, לא מעניין אותי, ובעיניים שלי הוא מכר את העתיד שלו. אבל זה כבר עניין אחר. הנקודה הבאה הייתה שהוא לא ניצל את היתרון החמישי של שימוש בחוב, שזה לקצר את הזמן שלנו לתוך עולם ההשקעות. כי אם אני אוכל לשים יד על נכס רק כשיש לי את מלוא ההון העצמי, אז אני צריך להמתין. עכשיו, ההמתנה הזאת היא מסוכנת. היא מסוכנת בין היתר כי אני יכול לאבד הרבה הזדמנויות, אבל מעבר לזה, כי השווי של הנכסים עולה. וגם אם אני, כמו תורך דין, חוסך ומתנהל לכאורה בצורה טובה, אבל אני לעולם לא אדביק את קצב עליית השוק, ואז הסוף הוא סוף לא טוב, כמו במקרה של אותו עורך דין, אותה דוגמה שהרגע אמרתי לכם. כלומר, היתרון החמישי בשימוש בחוב הוא שאני יכול כבר עכשיו להיכנס אל תוך עולם ההשקעות. כבר עכשיו ראיתי נכס נדלן, יש לי 20% אולי קצת יותר, אני יכול לבוא ולעשות צעד ולשים יד על הנכס הזה, לרכוש אותו תוך כדי שאני משתמש בשימוש בחוב. עכשיו בוא נעשה איזה פאוז כרגע. תראו, אתם אלה שעוקבים אחרי הערוץ שלי, אני מניח שיש לכם כבר חשיבה אחרת לא הייתם כאן. אם זה סרטון ראשון שלכם, שאתם צופים שלי, אז ברוכים הבאים לערוץ, ובערוץ שאנחנו מדברים הרבה מאוד על חשיבה כלכלית אחרת. אם אתם רוצים לשמוע ממני עוד או ללמוד ממני, אז תלחצו למטה ותירשמו לערוץ. תראו כמה אמונות של אנשים יכולות באמת להגביל אותנו. הסטיגמה הזאת ששמים על חוב, שחוב ברמה מוחלטת, אבסולוטית, הוא דבר רע, זה אין לי איך להציג את זה פרט לקטסטרופה, פרט לעוול, פרט לחוסר ידע, בורות, ופעם מישהו אמר משפט כל כך יפה, אם אתם חושבים שלימודים עולים כסף, תנסו את הבורות. בורות עולה, אין מחיר לבורות. וזה בדיוק הסיפור. תראו, ברגע זה הצגתי לכם ממש 5 יתרונות של שימוש בחוב, שאנחנו משתמשים בו לא לצריכה שוטפת, אלא לקנות נכסים שעולים בערכם עם הזמן ומשלמים תשואה שוטפת. הראיתי לכם שזה משפר את דירוג האשראי שלכם, דבר שיגרום לכם לקבל הלוואות גדולות יותר ובתנאים טובים יותר ומהר יותר. הראיתי לכם שאפשר להשתמש בזה כהוצאה מוכרת, ובכך מס הכנסה משתתפים למעשה בתשלומים של ההלוואות שלנו, משתתפים ברכישת הנכס שלנו. הדבר השלישי, הראיתי לכם שאנחנו עושים לעשות ארביטראז', כלומר להרוויח את ההפרש בין מה שהנכס מכניס לבין עלות הכסף שלנו. אנחנו יכולים להשתמש בהלוואות האלה כמינוף ולשים יד לנכסים שאחרת לא היינו יכולים לעשות את זה. והדבר החמישי, שזה מקצר את הזמן שלנו אל תוך עולם ההשקעות. אז, having said that, מקווה שלקחתם משהו מהסרטון. אני אשמח אם אהבתם בכלל, תעשו לייק, תכתבו לי למטה, אני אענה לקרוא את התגובות שלכם. תחשבו על הדברים האלה, תראו אותם, תראו איך אתם הולכים עכשיו להשתמש ביתרונות האלה של המינוף לצרכים שלכם. אז תבינו מה זה מינוף, תבינו מה זה חוב, תבינו מה זה חוב טוב וחוב רע, תעצרו את החובות הרעים שלכם, גם על זה יש לי סרטון בערוץ, תחפשו אותו, ותתחילו להשתמש ולצרוך חובות טובים. אני אגיד לכם שזה, עוד פעם דיברתי על זה, צריך להיות מותנה בהתנהלות פיננסית נכונה, זאת אומרת שיש לכם גם חשבון חירום ועוד דברים כאלה, אני לא אגע בזה בסרטון הזה, אני רק כן רוצה שתבינו את היתרונות של החוב ותשתמשו בו לתועלתכם. מקווה שאהבתם את הסרטון, אהבתם, לייק, תגובות למטה, הרשמה לערוץ למטה, תחצו על הפעמון גם כדי שתקבלו התראות כל פעם שאנחנו מעלים סרטונים חדשים ולא תפספסו אותם. אנחנו מעלים תכנים חדשים מדי יום. בנוסף, תעקבו עבורכם אחריי באינסטגרם, גיא מנדלסון, תראו שאתם נמצאים בקבוצת עושר כלכלי שהיא חובה רנסנס בתקופה האחרונה, אז אתם רוצים להיות שם עושר כלכלי, עושר באלף, אתם רוצים להיות ברשימת התפוצה שלי למטה, יש לכם קישורים לכל הדברים האלה, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.